זכריה פרק ט. ששת הפרקים האחרונים של ספר זכריה הם שונים בכמה מובנים משמונת הפרקים הראשונים, עד כדי כך שהיו כאלה ש... מה זה היו? יש כאלה שטוענים שזה לא אותו אדם כתב אותם. הסגנון שונה, הביטויים שונים, יש ביטויים ייחודיים שמופיעים רק בחלק השני ולא בחלק הראשון, יש כאלה שמופיעים בחלק הראשון ולא בחלק השני. וכן על זה הדרך, יש כל מיני סממנים שמראים שאלו שני נביאים שונים. למשל, המלאך שפגשנו אותו, שהוא כל מיני המלאך הדובר בי, פתאום הוא נעלם ולא מופיע יותר עד סוף הספר. וכן על זו הדרך. לכן היו כאלה שרצו לומר שזה נביא אחר, ואלו שתי אפשרויות. יש כאלה שאמרו שאלו נבואות שהן דווקא מיוחסות לנביא קדום יותר, שהיה בתקופת הושע אולי, או כלומר כמה בתקופת בית ראשון, ולא בסוף בית ראשון אלא אפילו בעומק בית ראשון, קרוב לתקופת עוזיהו, כי הוא מזכיר באחד המקומות את הרעש עם עוזיה, ולכן יש כאלה שמייחסים את זה לשם. מאידך גיסא יש דווקא כאלה שמאחרים ואומרים שהוא דווקא היה נביא שניבא קרוב לתקופת היוונים, כמו שאנחנו נראה בפרק שלנו רמזים לזה. וכלומר, גם לפי הפרשנים שאנחנו אמונים עליהם, פרשני חז"ל והראשונים, שאומרים שזה כן אותו נביא, שכן אותו נביא ניבא את כל הנבואות שבספר, עדיין הרבה מהם מסבירים שהנבואות שלו מכוונות למאורעות שקרו בימי היוונים, כאשר היוונים שלטו בארץ. בכל אופן, הנבואות כאן הם של החלק השני של זכריה, הן מאוד סתומות, הרבה יותר נתונות לפרשנויות שונות, וכדרכנו אנחנו נסביר את הנבואות, אם כי אפשר בהחלט להסביר אותן על מאורעות שקרו בבית שני או בבית ראשון, לפי הפרשנות שאומרת שזה היה בבית ראשון. אנחנו נסביר אותן בעיקר על דברים שקשורים לעתיד לבוא, כי גם אם הם מלכתחילה כוונו לתקופת בית ראשון או בית שני, הרי שבפועל הקיום המלא שלהם יהיה רק לעתיד לבוא, ועל פי זה אנחנו בעיקר נסביר. מסע דבר אדוני בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי לאדוני אין אדם וכל שבטי ישראל. ארץ חדרך זה מחוז שנמצא באזור סוריה של ימינו, לא רחוק מדמשק. כן, אז ארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי להשם אין אדם. כלומר, לעתיד, עתידה חדרך ודמשק עתידות להסתפח לארץ ישראל. וזה יהיה בתקופה שעין האדם, עיני כל אדם, תנסה אל השם, והגויים יבואו ויצטרפו אל שבטי ישראל, להסתפח אל השם. וגם חמת תגבל בה, צור וצידון, כי חכמה מאוד. גם העיר חמת, שגם היא בסוריה, ועד היום יש עיר שנקראת חמת בסוריה, גם היא תגבל בארץ ישראל ותסתפח לגבולה. צור וצידון, כי חכמה מאוד. גם צור וצידון, אם כי הם ערים שהן נמצאות בתוך שרתח ארץ ישראל, אבל כמעט אף פעם הן לא היו מסופחות מבחינה לאומית לעם ישראל. כלומר, הן היו תמיד שייכות לחיטים, לחירם מלך צור, ועם ישראל לא שלט עליהם בפועל. ולעתיד, הם עתידות גם הן להסתפח לממלכת ישראל. כי חכמה מאוד, הכוונה אם כי, למרות שהיא חכמה מאוד, צור הייתה עיר חזקה מאוד, ועם תחבולות מלחמה, לא יועילו לה כל אלו, כי היא בסופו של דבר תיכבש ותהיה תחת ממלכת ישראל. ותיבן צור מצור לה, ותצבור כסף כאפר, וחרוץ כתית חוצות. כן, היא מאוד מבוצרת. צור, אגב, זה אי שחובר באופן מלאכותי אל יבשת לבנון, ולכן הוא מאוד קשה להשגה. היא הייתה מבוצרת וגם אי, אז יותר קשה להגיע אליה, ולכן היה קשה להילחם עליה. ואלכסנדר מוקדון הוא זה שהצליח לכבוש אותה בסופו של דבר. בכל אופן, אז היא בונה לעצמה מצור, מקיפה את עצמה בחומה, צוברת הרבה כסף, כי הייתה עיר נמל מאוד מאוד מרכזית באותה תקופה. אז הכסף הוא כמו אפר אצלה, והחרוץ, שזה מין זהב, או שם נרדף לזהב, כתית חוצות, שמצוי אצלה מאוד, כי הייתה מאוד עשירה. כל אלו לא יעמדו לה, גם העושר וגם הביטחון. החומה שנותנת לה ביטחון, הם לא יעמדו לה. הנה אדוני יורישנה, ויקב הים חילה, והיא באש תאכל. הקדוש ברוך הוא ידאג שיורישו אותה, וכל חילה וכוחה יכה בים. כן, אם זה אוניות שלה שיטביעו אותן, והיא באש תאכל, העיר עצמה תשרף באש כאשר יכבשו אותה. תרא אשקלון ותירא, ועזה ותכיל מאוד, ועקרון כי יוביש מבטה, ועבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב. הרי הפלישתים הם כנראה נתנו מבטחם על מלך צור שהיה מאוד חזק, וכנראה שהיה להם איזושהי ברית איתם, וכאשר הם יראו איך שהמקור המבטח שלהם נופל וקורס, אז הם יתקפו בפחד. אם בן בריתנו החזק קרא לו ככה, אז מה יהיה איתנו? ובאמת עתיד ליפול המלך של עזה ואשקלון לא תשב, היא תחרב, וגם הן תסתפחנה מממלכת ישראל. וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלישתים. ממזר או במובן של עמים זרים, או במובן של אנשים שהם מרוחקים מהחברה, כמו ממזר שלא יכול לבוא בקהל, והם ישבו שם באשדוד כי תהיה עיר חרבה ולא עיר מרכזית כמו שהייתה מאות שנים בימי בית ראשון. והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. כן, אני אסיר את דמיו ושיקוציו של הפלישתים מפיו. זאת אומרת, הם רגילים להישבע באלוהים שלהם ולהלל את האלוהים שלהם, וכשאשר אני אחריב את ערי הפלישתים, אז ממילא השמות של האלילים שלהם יסורו משם ולא יחללו את ארץ ישראל בתומת העבודה זרה שלהם. ונשאר גם הוא לאלוהינו, ומה שישאר יסתפח ויהיה לאלוהינו. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. כמו שיש כאלה שמסבירים אלוף כמו אלופי עשיו, זאת אומרת האדומיים שהם היו חיו תחת חסות ממלכת ישראל, והיבוסים שהם היו בעומק שטח ממלכת ישראל, וגם הם סופחו ונכפפו ושילמו מיסים לעם ישראל. אז ככה גם הפלישתים ועקרון, שהיא אחת מהערים המרכזיות של הפלישתים, הם יהיו כפופות לממלכת ישראל. וחניתי לביתי מצבא מעובר ומשב, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי. כן, אני אדאג שעם ישראל יהיו בחנייה, במנוחה, מצבא, לא יבוא צבא לכבוש אותם, עובר ושב, צבא שעובר כמו פרעה נכו שעבר בארץ ישראל כדי להילחם עם מלך אשור, ובסופו של דבר הכה את יאשיהו. ולא יעבור אליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי, זה אומר זכריה, את הדברים האלה ראיתי במו עיניי כדי לחזק את דבריו. פה אנחנו רואים רמז שזה אכן אותו זכריה של חלק הראשון, כי גם הוא היה צריך כל הזמן לחזק את נבואותיו, כי אמרנו שהוא היה צעיר ו... נטו לזלזל בדבריו. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, עני ורוכב על חמור, ועל העיר בין אתונות. יש כאלה שמסבירים את זה לפי דרכם על זרובבל, שהוא בחינת משיח שיבוא וינהיג את עם ישראל ויחזיר אותם לארץ. אבל אם נסביר את זה עתיד לבוא, אז מדובר פה על המלך המשיח שעתיד להגיע, שהוא יהיה צדיק ונושא, בזכות צדקותו הוא יושיע את ישראל, אבל הוא יהיה עני ורוכב על חמור. זאת אומרת, הוא לא ישיע את ישראל מכוח זה שהוא עשיר ובעל מעמד וחזק ורוכב על סוס מלחמה, מבטא כוח ועוצמה וניצחון. לא, הוא יהיה עני, רוכב על חמור ועל העיר בין אתונות. ככה הכוח שלו לא יהיה באושרו או בכוח חוכמת מלחמתו, אלא דווקא בחוכמה הרוחנית שלו, כן, ברוח פיו, כמו שישעיהו אומר. נכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים ומנהר עד אפסי הארץ. באותו זמן שיבוא מלך המשיח, אני אחרית רכב, לא יצטרכו רכב מלחמה אפרים, שזה במובן הזה הוא לא דווקא ממלכת ישראל, כלומר, המנוגנת למלכת יהודה, אלא הכוונה באופן כללי לעם ישראל. וסוס מירושלים, כלומר, גם מקום ממלכת ישראל וגם מקום ממלכת יהודה בירושלים, שניהם לא יצטרכו סוס ורכב של מלחמה, וגם קשת מלחמה לא יצטרכו, אלא דיבר שלום לגויים. המלך המשיח כוחו יהיה בדיבורו, הוא יצליח בדיבורו להשכין שלום בין גויים וממילא לא יצטרכו להילחם. ומושלו, מקום הממשל שלו, הממשלה שלו, מים עד ים, ים סוף עד ים פלישתים, הים התיכון, ומנהר, זה נהר פרט, עד אפסי ארץ. אפסי ארץ זה או הקצה השני, דיינו מדבר סיני, שהוא ההפך מנהר פרט הצפון-מזרחי, או המדבר, שמה שהיום נקרא מדבר ירדן, המדבר המזרחי, שהוא הניגוד של הצפון. אם אנחנו מבינים שים סוף זה דרום וים פלישתים זה מערב, אז נהר פרט זה צפון, והמדבר של ירדן זה המזרח. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור, אין מים בו. כן? גם את, ממלכת ישראל, כלומר, את, האומה הישראלית, בדם בריתך, בזכות דם ברית המילה, שהקפדת לשמור עליה גם בגלותך, ועל ידי זה שמרת על הזהות היהודית שלך, בזכות זה שילחתי אסירייך מבור, אין מים בו. אני אשלח, אוציא את האסירים שכלואים בגלות, מבור אין מים בו. כן, שכידוע, בור שאין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. זאת אומרת, בגולה הייתם במצב שהתעללו בכם, ביזו אתכם, רדפו אתכם, ויותר זה לא יהיה, כי אתם תשובו בחזרה לארץ ישראל. שובו לביצרון, אסירי התקווה. גם היום מגיד משנה השיב לך. תחזרו בחזרה למקום המבצר והעוצמה שלכם, לא בגלות שאתם חשופים למפגעים. אסירי התקווה אלו, האסירים שמצפים ומקווים מתי הם יוכלו לצאת כבר מהכלא. גם היום מגיד משנה השיב לך. כן, אני אגיד, משנה זה מובן של כפילות, כלומר, אני אשיב לך דברי, אם הנביאים הראשונים ניבאו על חזרתך, אז אני ינבא את זה בכפל כפלה, אני אוסיף על דבריהם, אני אתן משנה ותוספת על דבריהם, וכפילות על נבואות הנחמה והבטחה לחזור לארץ ישראל. כי דרכתי לי יהודה, קשת מילאתי אפרים. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. כאן הרבה מפרשים מסבירים את זה, כמו שאמרנו, על ממלכות החשמונאים שנלחמו נגד היוונים. והם מסבירים שדרכתי לי יהודה, הכוונה, השתמשתי ביהודה כאילו הוא הקשת שלי, שאני דורך אותה. כן, כשהיו רוצים פעם לראות בקשת, היו צריכים קודם כל לדרוך עליה ברגל כדי לקשור את המיתר לקשת. וככה היו יכולים לראות. אז אני אדרוך כביכול את יהודה כמו שדורכים קשת, וקשת מילאתי אפרים, כלומר גם כשעושים את פעולת הדריכה, כלומר הדריכה כמו שהיום דורכים נשק, אבל אז הכוונה היא לקחת את החץ אחורה מלוא היד כדי שהירייה תהיה חזקה. אז לקחתי את אפרים, מילאתי את אפרים קשת, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. כלומר, בעצם הוא נותן פה משל שאני אשתמש ביהודה ואפרים כאילו הם חץ וקשת, ועירה איתם על היוונים. זאת אומרת, אני אקח את החשמונאים, שהם מבני יהודה, ואני עירה איתם על היוונים, וככה, ושמתיך כחרב גיבור. וככה אני אקה אותם, את היוונים שמשעבדים את עמי וגוזרים על הגזרות. ואדוני עליהם יראה, ויצח הברק חיצו. ואדוני אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. כן, כלומר, אבל שוב אמרנו שההסבר שאנחנו נתמקד בו זה הסבר לעתיד לבוא, ואז לפי זה דרכתי לי יהודה וקשת מילת אפרים, הכוונה שכשאני אשיב את יהודה ואפרים לארץ ישראל, זה בעצם יהיה המלחמה שלי נגד הגויים שניסו להגלות אותם, בעצם החזרה שלהם לארץ. והשם עליהם ייראה, ויצא חברק חיצו, הקדוש ברוך הוא ישלח ברקים להילחם בגויים שמנסים להראה על עם ישראל, והשם אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. כן, השופר הזה או שזה שופר של מלחמה, שזה המשך ליצא חברק חיצו, או שזה שופר של קריאה לעם ישראל לחזור לארץ, והלך בסערות תימן, הכוונה שהוא יהלך על הגויים בסערות חזקות של רוח דרומית, שהיא נודעה כרוח חזקה מאוד. אז הוא השתמש ברוח הזו, כלומר הוא משתמש באמצעי הטבע, באיתני הטבע, כדי להילחם בגויים. יש פה ברקים, יש פה רוח סערה. אדוני צבאות יגן עליהם, ואכלו וחבשו אבני קלע, ושתו המו כמו יין, ומלאו כמזרק, כזוויות מזבח. הקדוש ברוך הוא יגן על עמו, על עם ישראל, מפני המלחמה הגדולה שהוא הולך להילחם בגויים, שאגב זה רמז למלחמת גוג ומגוג. אם כבר דיברנו על יוון, אז אמרנו שיוון, יש כאלה שמסבירים זה חשמונאים מול היוונים, אז יש כאלה שמסבירים שזה רומז על גוג ומגוג שהיו ממשפחת יוון, בניו של יפת. אז הקדוש ברוך הוא יילחם בגויים את מלחמת גוג ומגוג, אבל על עם ישראל הוא יגן. ואכלו וחבשו אבני קלע, אבני הקלע שהקדוש ברוך הוא יקה איתן את הגויים, הם יאכלו אותם ויכבשו אותם ותחתם, תחת עם ישראל, שראינו שהמלך המשיח יגרום לכך שכולם יהיו כפופים לממשלתו. ושתו המו כמו יין, כן? כמו שאדם ששותה יין הוא הוא נעשה שמח והומה והוא נוכח, כמו שומעים אותו, רואה הוא שר, הוא נהיה שמח, ככה עם ישראל כביכול ישתו את דמם של הגויים, כבר שהקדוש ברוך הוא יילחם בהם בשביל עם ישראל, והתמלאו בשמחה והודיה להשם. ומלאו כמזרק כזוויות מזבח, כמו שהמזרק זה כלי שמקבל את דם הקורבנות, ואחרי זה זורקים את הדם הזה למזבח, אז ככה הקדוש ברוך הוא יקה את הגויים וישפוך את דמם, כאילו הם מוקרבים לקורבן להשם. והושיעם אדוני אלוהים ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. הקדוש ברוך הוא יושיע את עמו, את עם ישראל, כמו רועה ששומר על צונו, כי עם ישראל הם אבני נזר, הם אבנים שמשובצות בנזר, בכתר, מתנוססות על אדמתו. הנזר נמצא בראש האדם, המלך שם אותו על ראשו, במקום הגבוה. אז ככה עם ישראל הם כמו האבנים שמשובצות גם בכתר חשוב, וגם הן נמצאות למעלה, במקום שמתנוסס אל על. יש כאלה שמסבירים מתנוססות במובן שמתנוצצות, שאבנים טובות שהן נוצצות ויקרות. כי מה טובו ומה יופיו, דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות. כן, אומר, הנביא אומר, ראו את טובו ואת יופיו של העם, של עם ישראל לעתיד לבוא, שתהיה ברכה בדגן, והבחורים שיוכלו את הדגן יתמלאו בכוח, כי הדגן יהיה טוב ומלא, כלומר יהיה שפע של דגן. והתירוש ינובב בתולות. יש שפע של תירוש, ואפילו הבתולות, שבדרך כלל הם לא, אין דרכם לשתות יין ולשיר, ינובב זה מלשון ניב, דיבור ושירה. אפילו הן, מרוב השמחה שתהיה, ישתו את היין ואת הברכה שתהיה ביין, ישתו את היין ויבואו לשיר שירי הודיה להשם.